דף קוף חת עמוד ב', שורה ראשונה למעלה, אנחנו נמצאים עדיין בתוך החלק של דור המבול, שעליהם נאמר במשנה שלהם חלק לעולם הבא. דרש רבה, מהי דכתיב? כתוב לנו בספר איוב, לפיד בוז לאשטות שענן נכון למועדי רגל. מלמד שהינוח הצדיק מוכיח אותם ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים, והיו מבזים אותו. וזה בעצם הרישה של הפסוק, לפיד בוז, הוא אמר דברים קשים כלפידים והם היו מבזים אותו. אמרו לו, זקן, תיבה זו למה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול. אמרו, מבול של מה? אם מבול של אש, יש לנו דבר אחד, זה עליתה שמה. יש לנו את אותה חיה, פשטות כפי שמבואר במערשה, זה אותה מין חיה שדיברנו עליה לאל, שאחרי 7 שנים באור היא יוצאת, ואותה פלמנדרה, זו החיה המדוברת שהדם שלה, כשמושכים את זה על גבי האדם, אז האש לא שולטת בו. ואם של מים הוא מביא, נו גם לא נורא. אם מן הארץ הוא מביא, יש לנו השישיות של ברזל שאנו מחפים בהם את הארץ. יש לנו מטילי ברזל, ואנחנו נמנע ממנו את המבול. ואם מן השמיים הוא מביא, יש לנו דבר ועקב שמו, ואמר לו עקה שמו, וכפי שמבואר פה במפרשים, שזה מין ספוגים, שבכוחם לקלוט את כל המים שירדו מן השמיים, כך שאנחנו באמת לא מתרגשים מן הדבר. והתשובה, עונה להם נוח, אמר להם, מבין עקבי רגליכם, שנאמר נכון למועד רגלי, זה בעצם החלק שאומר, נכון למועד רגל, זה החלק שלו. אומר רש"י, פירוש אחד, בשכבת זרע שלכם יכול למחות אתכם. לשון אחר, מבין עקבי רגליכם, מן הרגל יוציא ממש מים אם היה רוצה. ואי אפשר לכפות רגליכם בשישיות. זאת אומרת, יש פה מפה ומתן. יש פה מפה ומתן בין נוח לבין הציבור. והציבור לא מתרגל. לא כתוב שהם לא האמינו. הם האמינו. רק אמרו, לא קרה שום דבר, יש לנו דרכים למנוע את זה. נו, אז מה, זה סיפורי בדיחות? מה הולך פה? מה המסר של הגמרא? וכי באמת יעלה על הדעת, הם לא מבינים, הם לא יודעים מה זה צונמי. הם לא יודעים מה קורה כשמים שוטפים, הם לא ראו מעולם מים. הם באמת מדברים בצורה רצינית שיש להם ספוגים שיכולים לבלוע את המים. מה זה השישיות של ברזל? מה זה בטילי ברזל? ואם כתוב פרושו של דבר שאין להם את האופציה למנוע את המבול. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניה, מימי המבול קשים כשכבת זרע, דהיינו הם היו רותחים וסמוכים, שנאמר נכון למועדי רגל. אמר רב חיסדא, למה באמת בצורה הזאת בא המבול? כי אצל הקדוש ברוך הוא אמרנו, הכל זו מידה כנגד מידה. ברותחים קלקלו בעבירה, וברותחים נידונו, כתיב אחה וישוחו המים, וכתיב הטם אצל אחשוורוש וחמת המלך שכחה. וכמו ששם המלך כעס, רתח ושכח חמתו, דהיינו הוא התקרר, אז גם פה וישוחו המים, הפשט שהמים רתחו, וישוחו הם הצטננו. והיא לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. מה טבעם של שבעת הימים? שואלת הגמרא. מה זה שבעת הימים? נוח עומד כבר 120 שנה ומזהיר אותם שהמבול בא. אבל איזה 7 ימים אתה מדבר? אמריו, אלו ימי אבלות של מתושח, ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבים את הפורנות לבוא. הרי לאל הגמרא אמרה שאמרו דור המבול, נו, אז מה מעכב על ידו להביא מבול? שיביא, אם הוא כל כך גיבור, שיביא. התשובה הייתה, פרדה סקלה יש לו שם ביניהם, איזה פרדה אחת, מתושלח, ובזמן שמתושלח חי, הוא מגן על הדור כולו. באה הגמרא ומוסיפה, דע לך שלא רק בחיה, אלא אותם 7 ימי ההספד, ששייכים לצדיק כמתושלח, גם זה מעכב פורנות מלבוא. דבר אחר, לשבעת ששינה להם הקדוש ברוך הוא סדר בראשית, הקדוש ברוך הוא מנסה לסמל להם עוד דרך, עוד דרך שהם נמצאים לפני אבדון. אז אם עד היום השמש יוצאת מן המזרח ושוקעת במערב, שהייתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח, שינה להם סדרי בראשית. דבר אחר שקבע להם הקדוש ברוך הוא, זמן גדול ואחר כך זמן קטן. מסר לעולם, אתה נותן אולטימטום. יש את הזמן הגדול, את ה-120 שנה, ויש את האולטימטום הנוסף שלפני זה לא מביאים פורנות, ואם לא עומדים בזה, אז הפורנות יוצאת. דבר אחר לשיבת הימים שיתימן מהן לעולם הבא, כדי שידעו מה טובה מנעו מהם. המסר, הקדוש ברוך הוא התאים להם, נתן להם לטעום טעם גן עדן. אותם שבעת ימים הם אחזו מה שנקרא מעין עולם הבא. המטרה, אולי הם יחזרו, אולי הם יבינו שהרוב טוב שיש להם, כמו שראינו בעמוד א', שהרוב טוב הביא עליהם את הרעה הזאת, מה הם יכולים לקבל טוב ומה הם מפסידים בדבר הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. שואלת הגמרא, אישות לבהמה מעית לי? איש ואשתו אפשר לומר לגבי ברואים, לגבי אדם. לאדם יש איש ויש אישה, והאישה הזאת היא משועבדת לאיש, והאישה הזאת היא לא יכולה להידבק באיש אחר. בבהמה יש מין ושאינו מינו. במינו אין כזה מושג שהנקבה נזקקת לזכר אחד ולא לזכרים הרבה, וזה הקושי שעומד בפני הגמרא. אז מה זה איש ואשתו? אין אישות אצל הבהמה. אמר שאול בר נחמני, אמר רבי יונתן, מאותם שלא נעבדה בהם עבירה. מי בא אל התיבה? אותם שבעה אתה תיקח לך שלא נעבדה בהם עבירה, כי הרי להינו לאל בגמרא, שהגמרא אומרת שירביעו חיה על בהמה, בהמה על חיה, מין במינו, מין בשאינו מינו, אדם עליהם, הם על האדם. אלה שלא נעבדה בהם העבירה, מהם אפשר לקחת. אומרת הגמרא, נו, זה באמת מעניין, מיני אדם, איפה נוח צריך לדעת מי מהבהמות או מי מן החיות או מי מן השרצים והרמסים למיניהו בעל עבירה? אמר רב חיסדא, שהעבירן לפני התיבה, כל שהתיבה קולטתו בידוע שנעבדה בהם, שלא נעבדה בהם עבירה, וכל שאין התיבה קולטתו בידוע שנעבדה בהם עבירה. והתשובה של הגמרא, יש את הספינה, יש את התיבה הזאת, והתיבה הזאת קולטת רק אלה שהם לא בעלי עבירה. משהו בעל עבירה, הספינה פלטה אותו, התיבה דחתה אותו. והוא אמר, מאותן הבאים מעליהן. זה לא שנוח היה צריך לבוא ולתפוס אותם. מי שבא מעצמו אל התיבה, זה היה אלה שהם לא בעלי עבירה, והם נכנסו לתיבה. עשה לך תיבה תצא גופר. מהי גופר? אמר עבד אמרי דבר אבשילה, זו מזיגה, זה מין של עצים. ואמרי לה, גולמי, שזה איזה מיני ערז חזקים שמהם הוא עשה את התיבה. צוהר תעשה לתיבה. מה זה צוהר? אז עד היום אני מניח שכולם ידעו שצוהר זה חלון. ומה צריך חלון בתיבה? אז כולם אמרו להם שייכנס אור. אבל הרי אנחנו יודעים שלא היה בכלל, לא שימשו המאורות. הטבע לא שלט בזמן המבול. הכל היה חושך, תוהו ובוהו. אומרת הגמרא, צוהר זה לא הכוונה חלון. אמר רבי יוחנן, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות כדי שיהיו מהירות לכם כצהריים. צוהר הכוונה היא להעמיד בתוך התיבה אמצעי תאורה כדי שיהיה להם אור בתוך התיבה. ולמה תחלנה מלמעלה? דבהחי ודקיימה. עד כאן עוד יכלתי לסבול את הגמרא ולעשות להגיד שאני לא כל כך מבין, זה לא כל כך בהיר מה המסע ומתן בנוח לאנשים, להגיד שהם חבורת שוטים זה יהיה חלש מאוד. צריך להבין. פעם באה הגמרא ואומרת, תשמע, ולמה תחלנה מלמעלה? עד עכשיו הכל היה בהיר, אבל יש בעיה. אם התיבה תישאר כמו שהיא, מה? 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה בתרגום, 150 מטר אורך, 25 מטר רוחב, 15 מטר גובה, אז התיבה הזאת לא תוכל לעמוד מבול. איך היא תעמוד בצונמי? היא תתהפך. אז מה עשה? זאת אומרת, זה מספיק, התימות הכל 100%, עם זה אין לנו שום בעיה. יש לנו בעיה קטנה, רק איך זה באמת עומד טכנית על המים. זה שלתוך אותה תיבה של 150 אמה, 150 מטר, אפשר להכניס לשם את כל עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי מיני בעלי חיים, זה אנחנו מבינים. אני יודע אם האגודה לצער בעלי חיים נותנת להעביר זוג פילים בכזה גודל של תא, לא משוכנע. לא משוכנע. להעמיד שם פיל והיפופוטם וג'ירפה וכו' וכו', לכל הבעלי מינים, וברווח שיהיה להם מקום אוויר לנשום, הם צריכים להסתובב. זה הכל בסדר. אוכל לשנה, אין לנו בעיה. יש לנו בעיה קטנה, איך זה יעמוד התיבה? אז תבין, התיבה לא הייתה בנויה באמת כמו ריבוע, זה טעות. היא הייתה הולכת בשיפוע כשהיא מסתיימת באמה. ואם היא מסתיימת באמה, אז עכשיו הכל טוב, אז היא מסתדר היטב, איך היא לא שקעה ואיך היא לא התהפכה ואיך היא הצליחה לשרוד את המבול. זה כבר מסתדר. הגמרא ממשיכה. תחתיים שניים ושלישים תעשה. מה זה? תנא, למדנו בברייתא תחתיים לזבל, אמצעיים לבהמה, עליונים לאדם. זה באמת עכשיו נותן לנו הבנה הרבה יותר עמוקה על התיבה. כי איך באמת הם הסתדרו בתוך התיבה? הרי היה צפוף? לא, לא היה צפוף, והיה שלוש קומות. אז היה קומה אחת לאדם, זה למעלה, זה בחלק המשופע. טוב, רק שמונה אנשים. פלוס איזה ראש של אוג מלך הבשן, לא יודע מה נכנס שם, החותם שלו. גם נולד שם איזה ילד בתיבה, פשטות, אבל בסדר, הסתדרנו. היה אסור לשמש, אבל לידות היה מותר. אשתו של חם פשטות ילדה שם. אבל בסדר, והסתדרנו. זה המדור העליון. במדור האמצעי כל הבעלי כנף וכל המחוץ מהעופות התאורים. העופות התאורים גרו במדור העליון. הם גרו עם הבני אדם. אבל חוץ מהם, העופות התמיים, הבהמות, החיות, השקצים, הרמסים, הכל בכל מכל כל, אותם תנינים וקרוקודילים, הכל היה בסדר. כל אלה, כל הזנים למיניהם, זה הסתדרו במדור האמצעי. והיה מדור התחתון שהיה מדור של זבל. קודם כל לא כתוב פה מאיפה היה להם אוכל. מאיפה אכלו? היפופוטם אוכל ארוחת בוקר 80, 90 או 150 קילו ירק. מאיפה הביאו את זה? מאיפה הביאו? אני לא מדבר על השאר. איפה היפופוטם קיבל אוכל? איפה הדובים למיניהם? איפה האוכל הזה התקיים? זאת אומרת, היה לנו בעיה, וזה הסתדר ששם היה מדור של הזבל. ומה עם התפרצויות של מגפות למיניהם? מה פירוש מדור של זבל? זבל של היפופוטם זה לבד ממלא מדור כזה בפחות משבוע. על מה מדובר פה? עוד אומרת הגמרא, וישלח את העורב. למה? לראות הקלו המים. אני גם לא מבין את זה, כיוון שכששולחים את, לא כתוב אצל העורב למה הוא שלח אותו, זה עוד עניין. אבל נגיד שאנחנו מבינים, והכוונה בעורב זה לראות הקלו המים. ומה קורה כשהיונה באה ובאמת מתברר שנגמרו המים? נוח יוצא מהתיבה? נוח לא יוצא מהתיבה. מבול היה בסך הכל 40 יום. 40 יום ו-40 לילה. למה נוח לא יוצא? כי אין לו רשות לצאת. קיבל רשות להיכנס, הוא לא קיבל רשות לצאת. אז בשביל מה הוא שולח את העורב? מה המסר שלו? ולמה באמת הוא בחר דווקא בעורב? למה לא בינשוף? למה בכל מיני בעלי כנף שהם קצת יותר מקצוענים משהו, בעית? למה הוא בחר דווקא בעורב הזה? אמר יש לקי, תשובה ניצחת ישיבו עורב לנוח, וחוץ מזה יש מסע ומתן בין נוח לעורב, ובאים הראשונים ואומרים, אל תתפלא, זה לא נס. שלא תחשוב שהיה פה איזה מייסניסים גדול. אומר, אז זה היה דרמה, תדע לך, זה לא היה נס. הנמי לכולו דאמר לעורב לנוח, לאו מעשה נס הוא, אלא אף בהמות וחיות ועופות איתלו שיחה דמשתי בלהדדי, ולאו דיבור ממש, אלא סימנה באלמה כן שיחות דקלים. ומן דחקים ידע לה לשיחה דדו, כי דאמרין בבטרה, וכו'. מצאנו, לא מתפעלים. זה לא נס. זאת אומרת, עד עכשיו, כדי לתרץ, את כל הקושי שעומד בפני הראשונים, זה רק הבעיה הזאת היא בתקשורת בנוח לעורב. שאז תדע לך שזה לא נס. כל הדברים זה טבע. אז אם תחשוד שיש פה איזה מייפניסים, אל תתבלבל, זה לא נס. אמר לו, רבך שונני ואתה שונתני. הקודש ברוך הוא, הרב שלך שונא אותי וגם אתה שונא אותי. למה? רבך שונני מן התאורים, שבעה מן התמיים, שניים, אתה רואה שהוא שונא אותי. ועל זה כתוב תשובה ניצחת, הוא ענה לו. ואז ישאל אותו נח, תגיד לי, למה אתה חושב שבאמת צריך שבעה מהתאורים? בשביל להקריב אותם, אז למה הכניסו שבעה בשביל לשחוט אותם? אז את מי אוהבים? אותך או אותם? איזה תשובה ניצחת? חוץ מזה, זה אתה שונאתי שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שניים. אם פוגע בשר חמה או שר צינה, לא נמצא עולם חסר בריאה אחת? וזה תשובה ניצחת. אומר לו, מה פתאום בחרת? תיקח אוף טהור, מקסימום ימות, נו, מה קרה? אבל תאר לך שאני ימות, אז אין קיום לה, להמשך המין החשוב והנשגף, כששמו עורב, לא יהיה לו המשך. חוץ מזה, יש לו עוד טענה אדירה, או שמה לאשתי אתה צריך. מה הוא מדבר העורב? הוא פגש פעם את נוח מתעסק עם בעלי חיים? הרי כל מי שנכנס לתיבה זה אותם אנשים היחידי סגולה, שעליהם נאמר מצחן, זה נוח, ושלושת בניו, אפילו שתופסים את חם בתור פושע, חם יש עליו טענה שבא אחרי המבול. אם חם נכנס לתיבה, זאת אומרת ששם, חם ויפת ונוח זה אותם ארבעה יחידים עלי אדמות פלוס נשותיהם, שהקדוש ברוך הוא מוצא לנכון להשאיר אותם מכל המיליארדים למיניהם שהיו פה בעולם. או עשרות מיליונים או מאות מיליונים, כל אחד לפי התזה שלו, זה לא מפריע. הם היחידים עלי אדמות שנמצאו ראויים. אז מה זה? מה זה אתה צריך את אשתי? איזה מין ביטוי זה בכלל? ועל זה אנחנו אומרים שתשובה ניצחת. אמר לו, והוא גם עוד עונה לו, רשע במותר לי נאסר לי בנאסר לי לא כל שכן. אז פשטות הכוונה אשתי שהיא מותרת לי אסורה לי, כי אסור לשמש בתיבה. אז אתה שאתה אסור לי סייבי, איזה מין תשובה זה בכלל? מה הווה לי? ואני שם מי קייסל כדאיתך, על מה הם מדברים בכלל? כמובן שלכל יש תשובות, אנחנו כרגע מציגים את הצד של השאלות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומנהלן דנאסרו, מי אומר באמת שהם נאסרו? אז ראיתי את הבאר שבע, סתם, זה קוק אחר בסוגיה, זה גישה אחרת בכלל. הבאר שבע בא ומסביר את המסע מתן בנוח לעורב, ונראה שהעורב היה חושד שישלחו מפני שנוח רוצה להרביע על בצוגו מין אחר מהעופות. לא שהוא רוצה לפגוע בו, לא שנוח בעצמו, הוא לא ייקח עוף אחר. ומתוך החשד הזה מוכיחו שהוא שימש, ומתוך החשד הזה מוכח שהוא שימש בתיבה. ולכן זה כמו שהוא שימש כך כל מיני עופות, הוא היה בטוח שכולם כמוהו. והשיב נוח, אפילו מה שמותר לי להרביע שלא בזמן המבול כגון מין על מינו, אסור לי להרביע עכשיו בתיבה, לא כל שכן שאסור לי להרביע מין על שאינו מינו. ולא נראה לי שהתמיעה מעיקר עליתה. טוב, קוק אחד, זה לא הפשט. זה לא הפשט הפשוט של הדברים. מה היה באמת המסע? ראיתי עוד לשונות בזה, יש פה מרשע ועוד. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומנהלן דנאסרו, מאיכן באמת אנחנו יודעים שהם נאסרו? נכתיב, ובאת אל התיבה, אתה ובניך, ואשתך ונשי בניך איתך. אז אתה באת, והבן שלך, והאישה, כל אחד לחוד. לא אתה ואשתך. אבל כשיוצאים מהתיבה, הוא כתיב, צא מן התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך. אז יוצאים זוגות, נכנסים, בודדים. וזה אומר את הגמרא, ואמר רבי יוחנן, מכאן אמרו שנאסרו בתשמיש המיטה. ועל זה ממשיכה הגמרא ואומרת, תנו רבנן, שלושה שימשו בתיבה וכולם לקו. וזה בעצם תשובה לאותו סיפור של העורב, רשע. אתה יודע למה אני יכול לשלוח אותך? באמת, את כל העופות האחרים, אז נצטבנו על שבעה, אם אחד יוצא, עלול להיות מצב שמה שציוו אותנו לא יהיה, אז לא יהיה שבעה, אבל אתה כבר דאגת לדור הבא. אנחנו מסודרים, אנחנו יודעים שאתה כבר, יש לך דור הבא, אז באמת, אתה מיותר. שלושה שימשו בתיבה וכולם לקו, כלב ועורב וחם. אומר שוב, כשאנחנו נענה תשובות, זה לא יקרה בשיעור, אבל כשנענה את התשובות על זה, אז בעצם אנחנו צריכים לענות תשובה גם על זה. למה באמת שלושה אלה שימשו בתיבה? למה? למה הם? למה באבקה הם? אז העורב קיבל את הסמל של אותו משמש בתיבה. כלב, צריך להבין, וחם, איך זה קורה? כלב נקשר עורב, רק וחם לקה באורו. שוב, הכלב העונש שלו שהוא נקשר, פשטו זה צריך שולשלת שהבעל הבית קושר אותו שלא יזיק, על אף שבבן יהוידה ועוד הסבירו את זה בכלל על דרך אחרת, בזמן הזיווג שלו הוא נקשר. מעידך, העורב איבד את היכולת שלו להזדבק כמו כל בעלי חיים, אלא זה נעשה על ידי יריקה, רקיקה, וחם לקה באורו. חם קיבל את העונש שלו שהבן שלו נולד קוש. קיבל את העונש שלו. ולמה חם היה צריך לשמש בתיבה, זה גם צריך להבין, אבל אולי אפשר להגיד בקיצור נמרץ, כי בעצם אשתו בסופו של דבר ילדה בתיבה, וכנראה שהוא רצה לחפות בזה על הלידה שלה, כי הוא לקח אישה כזאת שכבר הייתה שייכת לאיש אחר, והיא הייתה בעצם מאלה שבני האלוהים באו על בנות האדם. וזה הפשט הפשוט, כי כתוב שאוג מלך הבשן היה לו אח סיחון, אז על אוג כתוב במדרשים איפה הוא היה, הוא היה בתיבה. אז לא הוא, האף שלו, הראש שלו, אבל לא היה, אנחנו שומענו עליו. סיחון לא מוזכר איפה הוא היה. יש תשעה ירחי לידה, בתיבה היו 12 חודש, איפה סיחון היה? וזה לא דבר שנוצר אחרי המבול, כי המציאות של בנות האלוהים זה רק דבר שהיה לפני המבול. אז כך הייתי שמביאים בספרים שבאמת היא הייתה מאלה שבאו עליהם בנות האלוהים, והיא ילדה בתיבה, ונוח כדי לחפות, חם כדי לחפות על זה, אז הוא שימש בתיבה כאילו זה נולד ממנו, לכן הוא התפרסם בדבר. זה לא היה סוד שהוא שימש, הוא רצה שידעו שהוא שימש בתיבה, ונולד ילד בתיבה, לא הוא שכון. ממשיכה הגמרא ואומרת, היא לא עשתה שלו כהוגן, היא לא עשתה שלו כהוגן. בנות האדם, בסדר, היא לא הייתה פושעת, הכל היה כדין, זאת יכולת שהיא הייתה צדקת גדולה, ודרכה זה התגלגל. אין לי פה את המקור, אבל פעם החזקתי גם את המקור לזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. פה הקושייה שלנו היא ודאי חזקה. מה אתה שולח את היונה? למי נפקמינה? וכי ברגע שהיונה באה ומוסרת לך מסר, אתה יכול לעשות עם זה משהו? ופשטות, אמר אביר מי המכאן שדירתן של אופות תאורים עם הצדיקים, מה? וישלח את היונה מאיתו. בעורב לא כתוב מאיתו. למה? כי הם דרו עם הצדיקים, זאת אומרת, האופות התאורים, השבעה שבעה, גרו במדור העליון. והנה עלי זית טרף בפיה, פשטות, זה היה המקור שקלו המים, כי בפעם הראשונה שהיא יוצאת, היא לא מראה. ומאיפה באמת היא מביאה עלי זית? היה מבול, הכל נכחד. היא גם נדבעת על זה. למה? כי אחרי שיש מבול בעולם, את הולכת וכותפת עלי, לשם מה? להשחית חיים אחרי שזה המצב בעולם, שאין חיות בעולם? אז יש פירוש אחד גן עדן הלא נכנף, ויש פירוש אחד בארץ ישראל. כי בארץ ישראל לא היה מבול. אז א', באמת, למה היה צריך לשים את נוח בתיבה? למה לא לשים אותו בארץ ישראל? אם אתה מחפש לו איזה קרש הצלה, ואם ממילא הרי זה ברור הכל בנס. אז אם הכל בנס, לשים אותו בארץ ישראל, הרבה פחות נס. דבר שני, גם, לא, וגם מה זה עוזר? אז מה יונה לימדה אותו? הוא רוצה לדעת, הקלו המים או לא קלו, מה היא מביאה לו על זית? זה עוזר משהו? מארץ ישראל, בארץ ישראל לא היה מבול, יכול לבוא לו גם חיטה, לא רק על זית. למה הם לא יכלו לברוח לארץ ישראל? זה אפשר לדאוג, כמו שהם לא נכנסו לתיבה. כתוב שבאו חיות רעות וטרפו אותם, לא נתנו להם. אמר רבי אלעזר, אמר יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך, אבל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. מרשי משמע שהיא באמת לא הביאה לזית. כי רשי למעלה, בשורה השנייה אומר, בפיה הייתה שואלת מזון טרף של זית. אז היא לא הביאה לזית, אלא בפה היא ביקשה שיתנו לה עלה של זית. אומרת הגמרא, מהי משמע דהי טרף לישנא דמזיניהו? דכתיב, הטריפני לחם חוקי. עוד כתוב, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. אמר רבי יוחנן, למשפחותם ולא הם. רש"י פה אומר פירוש מאוד מוקשה. רש"י אומר, משפחותיהם יצאו, אלמה כל אחד ואחד בפני עצמו היה, ולא היו אוכלים כולם באבוס אחד, אלא משפחות היו שרועים. המרשה פה גם אומר שהוא לא מבין את דברי רש"י. אומר המרשה, בלי רש"י הייתי אומר, למשפחותיהם יצאו, כמו שאמרנו קודם, הם נכנסו בודדים, אבל הם יצאו זוגות. אז הם יצאו משפחות, דהיינו נוח ואשתו, הילדים, שם ואשתו וכו', וזה מה שלא היה מותר להם בתיבה. מספרת הגמרא, אמר רב חנינא בר ביזנא, אמר לאליעזר לשם רבא. אליעזר עבד אברהם פוגש את שם בנוח. יש ביניהם איזה 10-9 דורות, בין אברהם לנוח 10 דורות. והשאלה שלו, תגיד לי, כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבה, אתון היכו אביתן. תגיד לי, איך התקיימתם בתיבה? שואל אותו שאלה מאוד פשוטה. איך באמת אתם עם כל כך הרבה מאות אלפי מיני בעלי חיים בתיבה אחת, איך התקיימתם שם? והתשובה שמספר לו שם, אמר לי, צער גדול היה לנו בתיבה. זה בכלל אני לא מבין. אם התיבה היא כולה נס, וכולה הצלה, וכולה כדי להימלט מן הצרה, אז למה צריך לתת לנוח לסבול ככה? שנה שלמה, צער גדול היה לנו בתיבה, בריאה שדרכה לאכילה ביום יחלנוה ביום, שדרכה לאכילה בלילה יחלנו בלילה. תרגום, 24 שעות ביממה היינו רק עובדים, 24 שעות לא ראינו שינה לעינינו, בלתי אפשרי לישון. היינו צריכים לדאוג לכל הבעלי חיים, ואסור לבן אדם לאכול לפני שהוא דואג לבעלי חיים, כפי שאנחנו אומרים בבעיה עם שמוע. אי אפשר לאכול, רק אחרי זה ואכלת וסבעת. קודם צריך לדאוג לבהמה שבשדות. נו, מספרת הגמרא, ושמא תאמר שאכלו שם איזה לחם מרוכז, איזה אוכל מרוכז, אז תדע לך, היי זיקת לו, הווה ידע אבא מה אכלה, וגם פלא בעיניי. אז נוח מסתדר עם מאות אלפי מינים. אין בעיה, לכולם הוא יודע מה תפריט האוכל שלהם. יש זיקית אחת שזה הוא לא יודע מה היא אוכלת. כי מטלה, מה קרה? יום אחד אביתי וקפה לי רימון, היום אחד אבא ישב וחתך רימון, נפל תולעת מיני אכלה. ואז אבא ידע מכאן ואילך וגבי לך עזרא, הוא היה מגבל הסובים, היה מעמיד את זה כדי שזה יתליע, וכמעט לאכלה, וכשזה התליע היא אכלה את זה. אריה, מה אכל אריה? כולם הסתדרנו, אבל אריה צריך בשר, מה הוא אכל? אשתה זנתי, החום, הוא היה חולה והחום האכיל אותו. אומרת הגמרא, דאמר רב, לא בציר משיטה ולא צפי מתריסר, זינה השיטה. לא פחות משישה ימים ולא יותר מ-12 יום, החום של האדם יכול למנוע ממנו אכילה, להאכיל אותו. נו, ומה קרה אחרי 10-12 יום? ויש את המדרש המפורסם שאריה היכה אותו. וכבר שואלים האחרונים, איך זה יכול להיות? הרי הנוח לא היה אוכל לפני אריה. אז הם מתרצים על סמך הגמרא הזאת, שבאמת אחרי שישה ימים הוא הביא לו אוכל, אבל הוא לא היה מסוגל לאכול, הוא היה חולה. הביא לו ביום השביעי, אולי מסוגל, שמיני אולי מסוגל, הביא נוח, כנראה זה 12 יום. ביום התשיעי הוא לא הביא לו לאכול, הגיע ביום העשירי, כבר היה כולו רותח, הוא היה רעב, ואז הוא היכה את נוח. חוץ מזה, אורשינה אשכחיני אבא דגני בסינטה דטיבותה. אבא מוצא את העוף ששמו אורשינה, שהוא שוכף באותו מדור, באיפה שהתקינו לו בתיבה. אמר לו, בית מזוין, אומר לו נוח, מה אתה לא רעב? אמר לי, חזיתך דהה וטרידה אמינה לא הצערך. ראיתי שאתה טרוד, לא רציתי לצייר אותך. אמר לי, רבה דה לא תמות. מברך אותו נוח מידה כנגד מידה שיחיה לנצח. מה הקשר? מה הגמרא מספרת את כל זה? אומרת הגמרא, שנאמר ואומר, אם קיני אגבה וכחול הרבה ימים, והחול זה אותו הרשינה, האוף הזה, או שמעריך ימים או שלא מת. אגב, השאלה הזאת היא ממשיכה הגמרא ועוברת לשאלה חדשה, ובעצם פה אנחנו סיימנו את החלק שלנו עם דור המבול. וכמובן שכל השאלות שהעלינו זה רק כדי להסביר שכל שאלה יש את התשובה, וכל מה שנכתב פה זה בדקדוק רב כדי ללמד אותנו מה באמת קרה בדור המבול. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שאליעזר שואל את שם, שם גם לא יש שאלה. אומרת הגמרא, אמר רב חנה בר לוי, אמר שם רבה לאליעזר, אמר שם הגדול לאליעזר, כי אתו עלייך ומלכי מזרח ומערב, אתון היכו אבידתיו. שאלת מה אנחנו עשינו, תגיד לי, כשאצלכם באו מלכי מזרח ומערב, כפי שלמדנו בגמרא לאל, כמו בגוג ומגוג, שאותו צבא כמו בסנחריב, 2,600,000,000 חסר אחת של חיילים, מדובר באותם מלכים שכבשו, זה הרי מלחמת עולם הראשונה, זה המלחמת עולם הראשונה, לא ב-1914, פה היה מלחמת עולם הראשונה של היקום. ארבעה מלכים נגד החמישה. ובאותה ארבעה מלכים נגד החמישה, במלחמת העולם הזאת, ניצחו ארבעה. ולקחו את סדום. ואז אברהם אומר, מה, אחיין שלי נפל בשבי? הולך אברהם, לוקח את חניכיו, 318, שחזל אומרים שזה אליעזר בגימטריה 318, והם יוצאים למלחמה והם גם מנצחים. אומר לו, איך עשיתם את זה? אמר לה, הייתי הקודש בוכו לאברהם, ועוד ומימיני, שם אותו לימינו. והבשדינן אפרה והבך הרבה, לקחנו את האפר וזה נהיה לחרבות, גילי קש והבה גירה וזה נהפך לחיצים, שנאמר לדוד מזמור נאום להשם, לאדוני שב לימיני עד השיט אויביך אדום לרגליך, וכתיב בישעיה, מה זה נקרא אדום לרגליך? מהיר ממזרח צדק יקראו לרגליו, ייתן לפניו גויים ומלאכים ירד, ייתן כאפר חרבו, כקש נדף קשתו, אז כאפר חרבו וכקש נדף קשתו, זה הסיפור שלנו. זה המקרה הזה, ככה ניצלנו במלחמה. מספר את הגמרא, אנחנו מיש גמזו, אבי רגיל, זה כל אבי סלקלה אמר גמזו לטובה, אומר המרשה, גם שבא עליו דבר עברה, אז הוא אמר גמזו לטובה. יום אחד באו ישראל לשדור את דורון לקיסר, רצו לשלוח מתנה לקיסר, אמרי בהדן מן נשדר, על ידי מי נשלח את המתנה, בעדי נחו מיש גמזו, דמלומד בניסימו. כמעט הלהודי הוא רק שהוא הגיע לבית מלון, בא אלי מיבת, הוא רצה ללון שם. אמר לי, מה איקה בהדך, מה יש אצלך? אמר לו, כמוביל נקרגה לקיסר, אני מוביל דורון לקיסר, קיסר רומי. קמו בלילה, שרינו לסטיפי ושקלו, באו, פתחו את החלבלים, פתחו את הארגז, הוציאו את כל התוכן, כל דעה וגבי, רוקנו הכל ומלינו אפרה. כמעט הלהט המשתכח אפר, כשהוא מגיע לשם הוא בהלם, מתברר שהכל אפר. אמר הקיסר, אחוך כמחייכי ביהודאי. צוחקים על היהודים, אפקו למיקטלה, הוציאו אותו להריגה. אמר, גם זו לטובה. עתה אליהו וידמה לו כאחד מניו. אמר לו, רואה, בא אליהו ונדמה להם כאחד מן השרים שם. אמר לו, דילמה, היי אפרה מאפרה דאברהם אבינו דה ושדי אפרה וחרבי, שהזורק תאפר זה נהפך הרבו, גילי חיצים הווה גירי, בדוק ואשכחו אחים, כן, בדקו וכך היה. הווה מחוז הדלוה וקייח ללה למכבש, היה להם מחוז שלא יכלו לנצח אותו בקרב, שדו מהוואפרה עליה וכפשוה, העלו לתו נחום לבי גנצה, לבית האוצרות של הקיסר, אמריש כל דניך הלך, תיקח מה שאתה רוצה. מליה לסטיפי דהבה מילא את הארגז שלו בזהב, כנראה להחזיר ליהודים. היה צריך לעשות מקביל, אז אני מניח שמסתום הוא רצה להחזיר להם את שלהם. כי הדר, את אמרו להנח דיור, ומה ימתית להכי מלכה? תגידי, מה הבאת למלך? והוא מספר להם, הבאתי את מה שמה? אמר לו, מה ידשק לי מאחר? אמתי לאדם, מה שלקחתי מפה הבאתי לשם. נו, ועל מה קיבלת את זה? ויש לך חברה של שומרים וחיילים שהולכים איתך? אז הוא מספר להם, שק לי אינו, גם הם לקחו אדמה, עמתו לה, אתם קטלינו להנח דיור, והרגו אותם, כי הם זלזלו במלך, כי כמובן שהאדמה שלהם לא עשתה כלום. לפי הגמרא, בתענית, משמע שהוא ידע כבר במלון שהחליפו לו את זה לאפר. וכך מביא באמת היד רמה, לפי המסופר בזה, יכולים לפרש שגם לנחום איש גם זו נודע ששם הוא אפר בסיפתא אחרי שהגיש תיפה לקיסר. אולם בתענית כ"א מבואר, דלמחר אחר דשקלום לסיפתא ומנוע אפר, כי חזינו אמר גם זו לטובה, והלך לבי קיסר. בקיצור, מסביר את זה אח של רב חיים ולוז'ינר, אח של המהר"ל מפרס, אח של המהר"ל רב חיים, הוא מסביר פשט, יש לו ספר שנקרא גאולה וישועה, והוא אומר דבר כזה, יש לתמוע. האיך שמח, אחר שידע שגנבו אבנים הטובות ומרגליות מן התיבה ומילאו אפר, האיך שמח על הנס והלך אל הקיסר? אני קצת מדלג. וכמובן שמביאים ראיה משמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ותמשוך את בן ישי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מאוד רוצה, אבל יהרגו אותי. אין סומכים על הנס, אפילו שהשם ציווה. אומרים לו, תעשה תרגיל, תבוא שאתה בא להקריב קורבנות, אבל אי אפשר לעשות דבר כזה. אומר פה פשט, אמנם הכוונה שהחסיד הזה נתן לליבו שגם זה שנגנב מה שהיה בתיבה היא לתיבה, לפי שגלוי זה ידוע לפני השם יתברך שהדורון לא יקובל בעיני הקיסר. דקלום, חסר בבית המלך משהו שיכול להביא לו? מה? תביא לו קיסר, נו, תביא לו, מה? תביא ארגז עם תכשיטים, זה מרגש אותו? יעלום אחד אצל המלך שווה פי אלף מכל זה, מה זה בשביל קיסר? ולכן סיבב השם שגנבו ממנו הדורון וינתן במקומו אפר, להראות שאין צורך לפני המלך רק בהכנעה ושפלות, ובזה ימצא חן בעיני המלך. ובבואו לפני המלך השכיל לדבר על ענוות צדק המקובל לנו מאברהם אבינו, באומרו כי חכם ונביא כמוהו היה נשיא אלוקים ואב המון גויים, מבלי שימלוך עליהם ביד חזקה, רק קנה לבבם על ידי שגם הוא לא התנסה עצמו עליהם, באומרו שכמוהם גם הוא אפר, ולכן ברצונם קיבלו עול מלכותו יותר מאלו שבאו למשול להם בחוזקה. כלומר, גם אתה אדונינו המלך אם תקרא לשלום יענוך לשלום. אומר לו הקיסר, לך תעשה את זה, יש פה מדינה שאנחנו מסתדרים איתה, תעשה את זה. הוא בא לשם ונדבר עליהם בדרכי שלום, והם נכנעו למלך, אמרו טוב, לא אכפת להם להיות תחת הקיסר, אם בדרכי נועם למה לא. וזה מה שהתחדש שם במקום לפי המהלך הזה. הגמרא בתענית גם מספרת קצת אחרת מאצלנו, הגמרא אומרת שהם הלכו והחריבו את בתיהם, אמרו מה, אם הוא הביא ארגז נביא מסעיות, סופם היה מיטה. אם ככה סיימנו את החלק של דור המבול, וברוך השם בריר לנו כבר מה קרה שם. באה הגמרא ואומרת, אבל דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, מה יבוא? מילא דור המבול, כי השחית בשר את דרכו על הארץ, כתוב. אבל מה קרה בדור הפלגה? למה שם היה צריך להגיע להם כזה דבר? אמרי דבר רב שילה, נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונקה אותו בקרדומות, כדי שיזובו מימיו. אז אמר שם מסביר שבעצם מה שהם רצו, הם אמרו, כל הכוח של האלוקים הזה זה במים. דור אנוש, דור הפלגה, מים, מים זה הכוח שלו. נעלה למעלה, נרוקל לו את המעיינות מים שלו, ואז הוא לא יוכל לפעול נגדנו. ושוב אני חוזר לשאלת היסודות, זה מה שקרה בדור הפלגה? וצריך להבין שהקדוש ברוך הוא נכנס ללחץ, הוא לא שולח מלאכים לטפל בזה, אני לא יודע, חבורת שוטים, אבל הוא שולח את מי? הוא שולח, הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד והוא מבלבל, ואלמלא זה המצב היה נואש. מה קורה פה? מה היה עם דור המבול? מה היה בכלל עם דור הפלגה? ממה בורא עולם מפחד? אומרת הגמרא, מכחו עלי במערב, גם בארץ ישראל לא קיבלו את הפשט הזה. אם כן, ליבנו חד בטורם. אם הם רוצים לעלות לקדוש ברוך הוא, הרי עכשיו, ב-2009, בדובאי, בנו 800 מטר. נו, אז מה יכולים לעשות שם? אבל זה ודאי, מה פתאום הם עושים את זה בקעה? אם רוצים להגיע ללמעלה, צריך לבנות את זה בהר, לא בבקעה. אמר רבי ירמיה, ברי לוזר נחלקו לג' כיתות. לפי הפשט האחרונים פה, וכך לכאורה נראה גם בראשונים, זה בכלל באמת לא נגוע לעלות לשמיים. הם לא רצו לעלות לשמיים. הם נחלקו לג' כיתות. אחת אומרת, נעלה ונשב שם, שאם הוא יביא מבול, אנחנו נהיה למעלה. מה זה מתרץ? אז למה עשו את זה באמת בביקה? אז שעשו את זה בהר, שאם יבוא מבול, זה לא יציף אותם. אחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים ושמה נתאחד במקום הזה, ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה. אז מה? אז כן נעשה מלחמה. אז אם נעשה מלחמה אז שוב, אז מה פתאום לעשות את זה? טוב, זו שאומרת נעלה ונשב שם מפיצם השם, וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות שדים ולילים, ויש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא הפיץ אותם בעולם. אז כל אחד הגיע לאן שהגיע. אז יש כאלה שהגיעו כמו שדיברנו פה, אומר המדרש, כשהפיץ אותם, מה שנפלו במים נעשו רוח, מה שנפלו ביער נעשו קופים, מה שנפלו במדבר נעשו שדים, מה שנפול בנבראים בערב שבת. אז ככה מביא פה במדרש, פשטו את הביור, אבל כמו שאנחנו אומרים, יש חלק שנעשו קופים ויש חלק שנעשו רכות, זה יצורים ללא גוף וצורה, ויש שדים כמו שרשי מביא, יש להם צורת אדם, אוכלים ושותים כבני אדם, ויש לילין, לילין זה משהו אחר, צורת אדם אלא שיש להם כנפיים. וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, כי שם בלל השם שפת כל הארץ. נו, ומה תירצו? אז מה זה דור הפלגה? תניה, רבי נתן אומר, כולם לשם עבודת כוכבים התכוונו. למה אתם באו למרוד? כתיב אחה, נעשה לנו שם, וכתיב אתם ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. מה להלן שם זה עבודת כוכבים? אז כאן בדור הפלגה, שם הכוונה היא עבודת כוכבים. אמר רבי יוחנן, מגדל שליש נשרף, שליש נבלע, שליש קיים. באמת זה מרתק. שליש נשרף החלק העליון, שליש נבלע באדמה. אמר אביז, אוויר מגדל משקח. המגדל הרי שיקח את כל השפה. ומי שנכנס לאוויר המגדל, אז רשי אומר לאוויר הקיים. יש פה פשט ברשי. אמר שר רוצה לומר שהחידוש הוא שגם האוויר הזה של אלה שנשרף וזה שנבלע באדמה, אפילו שזה לא קיים בפועל, האוויר שלו גם כן משקח. אמר רב יוסף, העיר בבל ובורסיס סימן רע לתורה. למה? כי זה בצל אותו מגדל ושם זה משקח. מהי בורסיף? אמר רב יוסף, בור שפי, בור שהיה מלא במים ונתרוקן לחלוטין, וזהו דור הפלגה. ואני מקווה שהדברים ברורים, וממילא זה הסיבה שצריך להוציא. שוב, זה נשמע לכאורה מסכת של בדיחות, זה לא נשמע רציני. מה היה פה בדור הפלגה? כמובן שיש ביור לדברים, רק צריך את הזמן. פה אני רוצה כן לעמוד על אנשי סדום כדי לנסות להבין. אנשי סדום זה מהלך, צריך לחשוב, יש זמן, מחר. מה באמת קרה באנשי סדום? זה לא חבורת שוטים. היה להם בית משפט, בית גבוה לצדק, ישבו שם דיינים חשובים וחכמים, והם המציאו מהלך, אולי שאנחנו לא מקובל עלינו, אבל יש פה שיטה, צריך להבין עכשיו מה השיטה, והאם השיטה הזאת אולי עוד קיימת היום בעולם. אומרת הגמרא, אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, תנו רבנן, אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, רעים בעולם הזה, חטאים לעולם הבא. אמר רב יהודה, רעים בגופם, דהיינו ענייני זימה, וחטאים בממונם, בין אדם לחברו. רעים בגופם, דכתיב אצל יוסף, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. אז כשאשת פוטיפרה רוצה את יוסף, ענייני זימה נאמר לשון רעים. וחטאים בממונם, דכתיב, והיה בכך חטא, אם אדם לא רוצה לעטות הלוואה לפני שנת השבע, כי הוא עלול להפסיד את הממון, כי זה ישמת, אז התורה מכנה את הענייני ממון לחטא. להשם זו ברכת השם, זה מברך את השם מאוד, שמתכוונים וחוטאים. זה היה עם כוונה, זה לא היה בלי כוונה, זה היה עם כוונה. במתנאי תתנה בברייתא נאמר, רעים בממונם וחטאים בגופם. דהיינו היפוך הדברים, אותו מקור. רעים בממונם דכתיב ורע עיניך באחיך אביון. אז הנה אתה רואה שרע מדבר על ענייני ממון. וחטאים בגופם דכתיב וחטאתי לאלוקים. יוסף מדבר, יש את פוטיפר, החטא נחשב דבר כזה שנוגע לענייני זימה. להשם זו ברכת השם מאוד, זו שפיכות דמים שנאמר אצל מנשה, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. תנו רבנן, אנשי סדום לא נתגאו לה בשביל תואבה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. מאיפה זה בא להם? מרוב טוב. ומה כתיב בהם? ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש. זאת אומרת, מידה כנגד מידה נהפך כמו אש, אבל זה היה מקור ללחם לכל המקום. היא הוציאה את הלחם לכל הארץ, לא זו בלבד, היה להם גם אוצרות טבע באדמה. מקום ספיר, אבניה ואפרות הזהב לא, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו אין היה, מרגל אחד לא הגיע שם לסדום, עין לא שלטה במקום הזה, לא הדרכו בני שחץ, לא דרכו שם חיות רעות, לא עדה עליו שחל ולא דרך שם אריה, הכל היה שם טוב. אמרו, וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם מארצנו, ואפרות זהב לא, למה לנו עוברי דרכים שהם באים עלינו לאל חסרינו ממון? בואו ונשכח תורת רגל מארצנו. נראו דברים מאוד פשוטים, המצב הכלכלי שלנו נפלא, אם ניתן לכל מיני זרים להיכנס אצלנו, אז כל השם שמיים אנחנו נאבד את עצמנו, חף ושלום אנחנו נשמיד את הטוב שלנו, אז אין ברירה, צריך לגרום שלא ירצו לעבור פה עוברי דרכים, שנאמר פרץ נחל מימגר, הנשכחים מיני רגל, דלו מאנוש נאו. דרש רב המי דכתיב בתהילים באנשי סדום, עד אנה תהטוטו, ורשי מסביר, מבקשי תרמיות וטוענות, על איש תרצחו כולכם כקיר נטוי גדר התחויה. מלמד, שהיו נותנים אליהם בבעלי ממון, מגיע לשם איזה אורח גביר, ומושיבים אותו אצל קיר נטוי, ודוחים אותו עליו, את הקיר מפילים עליו, נו מה לעשות, השם ישמור, נפל עליו מפולת, ובאים ונוטלים את ממונו, כי החוק אומר שמי שמת בסדום, הממון שייך לאנשי העיר. דרש רב המי דכתיב, חתר בחושך בתים יומם, חתמו למה לא, ידעו אור, מלמד שהיו נותנים מנהם בבעלי ממון, מגיע גביר לה אצלהם לסדום, מה איפה הוא שם את הכסף? אז היו חופרים באדמה ומחביאים את הכסף. מה היו עושים? מפקידים אצלו הפרסמון, הפרסמון זה דבר שמפיץ ריח, והיו שמים את זה באוצרות, ומניחים אותו בבית גזניהם כמו דרכם של אדם. לערב באים ומריחים אותו ככלב, שנאמר ישובו לערב ימהו ככלב ויסובבו עיר, ובאים וחותרים שם ונוטלים אותו ממון. לא זו בלבד, אם נכנף לשם אני, היו מפשיטים לו את הבגדים. ערום הלכו מבלי לבוש, ואין כסות בקרה, ממילא היה קור כלבים אבל אין לו לבוש אז הוא היה מת. חמור יתומים ינהגו, היה יתום, לקחו לו את החמור. יחבלו שור אלמנה, יש אלמנה, מספרים שהיא חייבת כסף, ואחרי שהיו מספרים את הסיפור, היו באים וגובים את השור שלה בתור משקון. גבולות ישיגו, עדר גזלו, אחרי והיו גוזלים הדרים, ואיפה היו נותנים לו לאכול? מהעדר שמשם לקחו אותו, הרי יש לך אדמה, משם צריך להכיל אותו, על אף שזה בא בגזלה. ויראו, והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד, ואחרי והיו קוברים אותו שם על הגדיש. זאת אומרת, היה להם פה איזה מהלך שצריך להבין אותו. דרש רב יוסי בציפורי את הסיפור של סדום, אחת רינה אולי לתלת מהמחתר בציפורי, באותו לילה 300 פריצות היה בציפורי, כי הוא לימד אותם את השיטה שאיפה שיש תרח שם נמצא החפירה, ידעו איפה לגנוב. עטו וכמצר לי, באו אנשי העיר וציירו אותו, איך אתה הבאת לנו גנבים? אמרו לי, יאיבת אורך לגן ולימדת את הגנבים איך לגנוב. אמר לו, מיהו ידין הדעת וגן וידעתי שיש ביניכם גנבים? כי כנח נפשת רבי יוסי, שף אמר זה וידי ציפור אדם, הם נזלו המרזבים של ציפור אדם. רשי מסביר, דה אדם גדול היה, והיידי דה אמר לאל, הכתרו מכתרת בציפור דעת רבי יוסי, התמונקית המילתא דחינך נפשי להשמילן דמציפור ראיה. יש עוד כמה פשטים למה באמת הוא מסמל להם את העניין הזה בדווקא על ציפורי, מה הרמז בדבר, אבל יש בזה רמז. נסיים בזה, כי מזה אנחנו מחר יוצאים בשיעור. אמרנו בסדום היה שיטה, היה מהלך, זה לא בכדי, זה לא סתם. עכשיו צריך רק להבין מה הייתה השיטה. אז החוקה הראשונה אומרת בסדום דבר כזה, אמרי דעית לאיחד תורה, מי שיש לו עדר יש לו שברים, מר אחד יום, הוא צריך לטפל בשברים של העיר יום אחד. דלת לי לראי, מי שאין לו בכלל בקר תרי יום, הוא צריך לטפל יומיים. יש בזה היגיון? כי מי שיש לו עדר הוא אדם עסוק, יש לו בהמות, הוא צריך לטפל, יש לו עסקים, אז אין לו זמן, אז הוא מטפל יום אחד. אבל מי שאין לו, אז אם אין לו אז, אז יש לו זמן מיותר, שיהיה יומיים. מה הסדום שבדבר? הסדום שבדבר שמי שיש לו אז יש לו פרנסה, ומי שאין לו צריך לחפש פרנסה. עכשיו צריך, איך הם הגיעו לזה? אז הווה ידמה בר ארמלות, היה שם איזה יתום בן אלמנה המסר, אחד שאין לו כלום, הווה לו תורה למירה, נתנו לו שברים לראות, אזל שקלינו וקטלינו, הלך ושחט אותם. אמר לו, ואז הוא חוזר חזרה ואומר לאנשי סדום, תשמעו, דעית לי תורה, מי שיש לו שור נשקול חד משך, ייקח אור אחד, דלת לאיתור אני שקול תרי משכה, ומי שאין לו בכלל שיקח שניים. אמרו לו, מי היי, תגיד איזה היגיון יש? מה אם לא יודע? סוף דינה כתחילה דינה. מה תחילה דינה? דעית לאיתור אמר אחד יוימה, דלת לתור אמר את תרי יוימה, מי שיש לו זה יום אחד ומי שאין לו יומיים. אז גם סוף דינה דעית לאחד תורה לשקול חד, דלת לתור אני שקול תרי, אני הולך עם הראש שלכם. עכשיו צריך להבין מה התשובה שהוא ענה להם, מה הדין ודברים, על מה הוויכוח בין אשר סדום לאותם נשים.